כאשר אנחנו מגיעים לספר שמות, עולה על הבמה דגם חדש של נבואה, דגם שלא קיים בספר בראשית, וזה הדגם של הנביא השליח. בשיעורים קודמים ראינו שכאשר השם רוצה לדבר עם מישהו בספר בראשית, הוא פשוט פונה אליו. זה יכול להיות אברהם אבינו, אבל זה יכול להיות באותה מידה לבן, או אבימלך. כלומר, הוא לא שולח נביא למסור את דבריו, אלא פונה באופן ישיר למי שהוא רוצה. בספר שמות אנחנו נתקלים לראשונה בדגם שנקרא נביא שליח, כלומר דגם שבו הקדוש ברוך הוא מתגלה לנביא, ותפקידו של הנביא לא עומד ישירות מול הקדוש ברוך הוא, אלא מול צד שלישי שהשם רוצה לדבר אליו, אלא שהוא לא מתגלה אליו ישירות. מי שמבחין בעניין הזה הוא הרמב״ם במורה הנבוכים, חלק א' פרק סמך ג', שבו הוא אומר, אבל איש שיתפאר בנבואה למור, שהשם דיבר אליו ושלחו, זה לא נשמע כלל קודם משה רבנו עליו השלום. ולא יתעכה מה שבא באבות מזיכרון דבר השם להם, כלומר אל תטעה לחשוב מזה שהשם דיבר איתם, שהם היו נביאים שליחים, שאתה לא תמצא העניין הוא מן הנבואה לקרוא לבני אדם או להישיר זולתם, עד שאמר אברהם או יצחק או יעקב ומי שקדמם לבני אדם אמר לי השם עשו כך או לא תעשו או שלחני אליכם, זה לא היה כלל. אז מה הייתה המשמעות של הנבואה? אבל היה דיבור להם בשלמותם וישירם למה שיעשו, ובשרם למה שיגיע אליו עניין זרעם, לא זולת זה. עכשיו, ההופעה של דגם חדש שנקרא נביא שליח מייצרת מורכבויות חדשות, הזדמנויות חדשות, פנים שונות בתוך עולמו של הנביא, ולנקודה הזאת אנחנו נקדיש את עיקר השיעור הפעם. השיעור הזה עומד לעסוק בצעדים הראשונים של משה רבנו כנביא, ולא סתם כנביא, אלא כנביא שליח. בכלל להפוך מסתם אדם לנביא זה כנראה מהפך גדול, אבל אני אנסה להראות בהמשך שהמהפך לנביא שליח הופך את העניין אפילו למורכב יותר, והדברים האלה לא עוברים בקלות כל כך גדולה כמו שאפשר היה לדמיין אצל משה. והצעדים הראשונים שלו הם מאוד קשים, הם מאוד 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 מהוססים, והוא חווה לא מעט משברים. אם הייתי צריך לתת כותרת למהלך שאנחנו עומדים לעבור עכשיו, הייתי קורא לו, כדרך שכינו אותו, כדרך שאמרו חז"ל, טירון היה משה לנבואה. כלומר, בשמות רבה, כאשר מדברים על מעמד הסנה, הם מכנים את משה טירון לנבואה, ובזה מביעים, אני חושב, הבנה שהיא פשוטה וברורה, שמשה הנביא הגדול, לא נולד עם זקן לבן שמגיע עד הברכיים, ולא הסתובב בתור, אולי הוא הסתובב בתור ילד עם מטה, כי כל הילדים אוהבים להסתובב עם מקלות, אבל הוא לא הלך וחולל ניסים, והוא לא היה גדול הנביאים לפני שהשם התגלה אליו. עכשיו זאת אולי אמירה טריוויאלית, אבל המדרש בעצם אומר שהוא גם לא היה גדול הנביאים ברגע שהשם התגלה אליו. הנבואה הראשונה שלו הייתה נבואה של מישהו שהוא טירון לנבואה, אלה צעדיו הראשונים, הוא עוד לא יודע כל כך איך הדברים נעשים. ואולי זה גם טבעם של אנשים גדולים, לא שהם נולדים גדולים, אלא שהם עושים מסע גדול יותר מאשר אנשים אחרים. הם נולדים כמו כולם, אבל כשהם נפטרים מהעולם, הם כבר נמצאים במקום אחר לגמרי. הם גדלים, הם מתעצמים, הם מתפתחים. ובאמת היה אולי קצת מדכא לחשוב על משה, בתור דמות סטטית, שכל חייה תקוע באותה מדרגה בדיוק. אני אנסה להראות שהצעדים הראשונים הם באמת צעדים ראשונים, ושמשה הנביא הגדול אשר ידוע השם פנים אל פנים, זאת מדרגה שמשה יגיע אליה רק בהמשך, באחד השיעורים הבאים שבהם נעסוק בנושא. אני רוצה לסיים את דברי המבוא בהזהרה חשובה. אנחנו עומדים להיכנס לנבחי הדמות של משה, לצעדים הראשונים שלו כנביא, ובמובן מסוים לבקר אותו. עכשיו, יש בביקורת על אנשים בכלל ועל אנשים גדולים בפרט משהו קצת מסוכן. יושב לו אדם, מול מסך הטלוויזיה ושומע על החלטה של הרמטכ"ל, והוא אומר, אין, האיש הזה פשוט אידיוט מושלם. עכשיו, כבוד היושב על הכיסא מול ספסל הטלוויזיה היה אולי סמל בשירותו הצבאי, וידיעותיו וכישרונותיו הם כנראה ממוצעים. יש להניח שהרמטכ"ל, האידיוט המושלם, טוב ממנו וגם חכם ממנו בכל מה שנוגע לעיסוקים הצבאיים. אבל כשאתה יושב על הספסל וצופה בדמות שמבקרים אותה על המסך, במקום להבין שיש מה לבקר אנשים גדולים, אתה עושה טעות גם ומניח שמעצם היותך על כיסא המבקר, אתה הופך להיות אדם גדול יותר ממי שאתה באמת, וזה שאתה מבקר אותו הופך להיות פתאום אדם קטן יותר. אזהרה חשובה היא, אם כך, כאשר באים לעסוק בדמויות גדולות של נביאים, בוודאי בדמותו של משה רבנו, היא שאנחנו לא נמצאים בדיוק באותה רמה שבה הוא נמצא, וזה מבוטא מאוד יפה בזוהר, במדרש, על הפסוק, אל תגעו במשיחי ובנביאי אל תראו. אומר הדרשן, מה זה אל תגעו במשיחי ולנביאי אל תראו? מהי אל תראו? אל תעשו עצמכם רעים וחברים לנביאי. אומרים, לא חבר'ה שלכם, הנביאים. אתה יושב וקורא על הדמות, ואתה עושה את עצמך כאילו החבר של הנביא. והקדוש ברוך הוא בחר בהם והבדילה מישראל לעבודתו, והכניסם בהיכלו. אז אני חושב שזאת זהירות ראויה שצריך להיזהר בה. צריך ללמוד מצד אחד, שהטענה שמשה היה פחות מושלם בתחילת דרכו, וצבר שלמות בהמשך, היא לא בהכרח אמירת דברים שליליים על משה, אבל גם הדבר הזה צריך לעשות בזהירות רבה, ובכל זאת העובדה שהקדוש ברוך הוא לא הפך אותי למשל לנביא, אמורה לומר לי משהו על המקום האמיתי שבו אני נמצא. אז בואו נתחיל. התחנה הראשונה שבה משה הופך מסתם אדם לנביא, היא בשמות פרק ג' במעמד הסנה. השם לא מתגלה אליו מיד בדברים, וכשחושבים על זה לרגע זה מובן מאליו. על זה בדיוק אומרים חז"ל שטירון היה משה לנבואה, והקדוש ברוך הוא אומר, אם אני מתגלה עליו בקול גדול אני מבעיתו. צריך להשיג תשומת לב של משה בדרכים אחרות. ומה שהשם עושה, זה מתגלה בלבת אש מתוך הסנה, ובוחן בזה את עיניו ואת תודעתו של משה. כי נביא אמור לראות יותר ממה שאנשים אחרים רואים. הוא צריך לשים לב לדברים. ומשה רואה מראה גדול, הוא רואה סנה בוער ואיננו הוא קל. עכשיו, הוא גם סקרן ביחס למה שהוא רואה. אתם יודעים, אתה נמצא במדבר, יש משהו על ראש ההר, תראו לעצמכם שמשה היה יושב, ואומר, וואלה, באמת מוזר הסנה הזה. תשמעו, בחיים לא ראיתי סנה כזה. אבל אני מצון עכשיו. יש לו למשה עוד פעולה חשובה, והיא ההחלטה, אסור ענה והראה את המראה הגדול הזה. כלומר, משה רוצה לראות, ואז השם יתגלה אליו. אפשר היה לדמיין שההתגלות הזאת תהיה מאוד קלה, מאוד פשוטה. השם יתגלה למשה, ויגיד לו, תראה משה, ראיתי שאתה אוהב להציל מסכנים. הצלת איש עברי מיד איש מצרי, הצלת איש עברי מיד איש עברי, הצלת את בנות מדיין מהרועים, בוא עכשיו תושיע את בני ישראל, בוא נעשה את זה ביחד בגדול. למרבה ההפתעה, משה לא לובש את בגדי השבת שלו ורץ להציל את בני ישראל ממצרים, אלא מסרב. לא פעם, לא פעמיים, לא שלוש, לא ארבע, אלא לפחות חמישה סירובים במעמד הסנה לבד. עכשיו, הסירובים האלה בעצם נוגעים למהות של הנביא כנביא שליח. בוא נתחיל עם הסירוב הראשון, כאשר השם אומר לו שהוא רוצה לשלוח אותו. התגובה הראשונה של משה היא, מי אנוכי? כי ילך אל פרעה וכי יוציא את בני ישראל ממצרים. אם השם היה מתגלה למשה ואומר לו, אני אוהב אותך, אני רוצה שתהיה איתי, משה לא היה שואל מי אנוכי. כלומר, אם הוא היה נביא כמו אברהם, השאלה הזאת לא הייתה עומדת. אבל השם מתגלה למשה ואומר לו, אני רוצה להפוך אותך להיות הנציג שלי עלי אדמות, השליח. השאלה הראשונה ששואל את עצמו השליח היא, האם אני באמת מתאים לתפקיד? מי אנוכי? אז השם עונה לו, כי יהיה אימך. אבל זה מוביל את משה לשאלה הבאה, שגם היא נעוצה ברעיון השליחות. הנה אנוכי בא אל בני ישראל ואמרתי להם, אלוהי אבותיכם שלחני עליכם, ואמרו לי, מה שמו? מה אומר עליהם? אוקיי, אז אם השאלה הראשונה הייתה, מי אנוכי? אז השאלה, ואמרו לי מה שמו, מה אומר עליהם, היא בניסוח מאוד עדין, אז מי אתה? מי אנוכי אני יודע, אבל מי אתה? והשם עונה, הוא אומר לו מי הוא, ושולח אותו. אבל השליחות מורכבת לא רק מהשליח, ולא רק מהשולח, אלא גם מהנמענים. וזה מוביל את משה לסירוב השלישי שלו. ויען משה ויאמר, והן לא יאמינו לי, ולא ישמעו בקולי, כי יאמרו, לא נראה אליך אדוני. משה נמצא לא בחוסר אמונה בזה שהשם התגלה אליו, הוא משוכנע שהשם התגלה אליו, הוא מדבר איתו, הוא נמצא בחוסר אמונה ביחס לרעיון החדש הזה, שהוא רעיון הנביא השליח. ומול זה הוא מתקשה. אני אולי לא השליח, אני רוצה להבין טוב יותר מי השולח, ואני רוצה להיות בטוח שהנמענים יאמינו לי. זה גם לא מספיק, כי משה חוזר בסירוב הרביעי ושוב מפקפק בעצמו. ואומר, ויאמר משה אל אדוני, בי אדוני, לא איש דברים אנוכי, גם אתמול, גם משלשום, גם אז דברך אל עבדך, שום דבר לא השתנה גם במעמד הזה, ככבד פה וכבד לשון אנוכי. כלומר, הוא שוב חוזר לפקפק במי אני, ואחרי שהשם עונה על הפקפוק הזה, משה אומר, שלחנה ביד תשלח. שפה, הוא אפילו לא נותן ממש טעם לסירוב שלו. עכשיו, כשאנחנו מדברים על מעמד הסנה, אנחנו רגילים לדבר על הענווה הגדולה שמשה מגלה במעמד. אין ספק, משה גם מגלה ענווה גדולה במעמד. אבל קשה לומר שהמילה ענווה לבד מתארת את כל הספקות ואת כל ההסתייגויות שלו. הוא מוטרד גם מהבנה טובה יותר של השולח, ובעיקר מחוסר אמון בעצמו כמי שראוי להיות שליח, וחוסר אמון בעם כנמענה השליחות. והסירוב החמישי כבר גודש את השאה. והוא דבר שצריך להתאפס לא כגילום מוגזם של ענווה, אלא כגילום מוגזם מכילה של וכחנות. עכשיו, איך אני יודע את זה? לא מתוך הערכה עצמית שלי, אלא מהתגובה של הקדוש ברוך הוא. שומע את הסירוב שלחנה ביד תשלח השם, ושם, ואז כתוב, ויחר אף אדוני במשה. עכשיו תנסו לדמיין כמה פעמים בתורה אתם זוכרים שכתוב ויחר אף אדוני במשה. הפה של השם חורה בישראל, הפה של השם יכול לחרות בבלעם או בכל מיני דמויות, אבל ויחר אף השם במשה? אנחנו חייבים להבין אם כך, שהמפגש הראשון בין משה לבין הקדוש ברוך הוא לא עבד כל כך טוב. הוא הגיע למצב שבו הסרבנות וחוסר הביטחון וחוסר האמון של משה בעצמו, בנמעני השליחות שלו, חצה כל גבול, ואפו של השם חורה בו, והוא ממש משלח אותו בבעיטה. עכשיו, הדבר המעניין הוא, שגם אחרי שאפו של השם חורה בו, משה לא ממהר מדי לרוץ למצרים. הוא חוזר למדיין, ומבקש מפרעו, מיתרו, אל חנה ואשוב אליך אשר במצרים, וראה אדם חיים. עכשיו, אתם עולים לשאול, למה הוא מבקש רשות? הרי אם הוא מבקש רשות, יתרו אמור עלול גם לסרב. אין זאת אלא שמשה פותח פה פתח נוסף, שישי במספר, לעיכוב ביחס ליציאה ממצרים, אבל יתרו עונה לו, לך לשלום. עכשיו ברור שמשה מיד הולך. לא, למרבה ההפתעה זה גם לא קורה. כי הפסוק הבא, זה פרק ד' פסוק י', ואומר אדוני אל משה במדיין, לך שוב מצרים, כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך. עכשיו, למה השם צריך להגיד למשה במדיין ללכת למצרים? אין זאת אלא, שגם אחרי שיתרו אומר לו ללכת, משה כל כך לא בטוח בסיפור הזה של להיות שליח, שהוא ממשיך להתעכב. הוא יוצא לדרך עם אשתו ובניו, אחרי שהשם אומר לו את זה, ואז, מגיעה התגלות משונה, שבה השם אומר, יש עוד 9 מכות, ואחריה גם את המכה העשירית, בוא תשמע עליהם כבר מעכשיו מהדרך, בפרק ד' פסוק א', ויאמר אדוני אל משה, בלכתך לשוב מצרים, הראה כל המופתים אשר שמתי בידיך, ועשיתם לפני פרעה, ואני אחזק את ליבו, ולא ישלח את העם, ואמרת אל פרעה, כה אמר אדוני, בני וחורי ישראל, ואומר אליך, שלח את בני, ויעבדני ותמען לשלחו, הנה אנוכי הורגת בנך בחוריך. כלומר, אומר השם למשה, יש תשע מכות, אחרי מכת בחורות, מכת בחורות, פרעו ידע, שמי שהשם מצווה אותו, לשלח את בני ישראל ולא משלח אותם, השם ממית את בנו בחורו. ומיד אחרי זה, מגיע סיפור, לכאורה לא מובן, אבל אני מקווה שעכשיו הוא יהיה מובן יותר, סיפור חתן דמים, שאנחנו ניגע בו בקצרה, ובאחד מן השיעורים, בשיעור על פרשת שבוע, הרחבתי בו יותר, והיא בדרך, במלון, ויפגשהו אדוני ויבקש המיתו, ותיקח ציפורת צור, ותכרות את אורלת בנה, ותגע לרגלה, ותאמר, כי חתן דמים אתה לי. וירף ממנו, אז אמרה, חתן דמים למולות. הסיפור הזה, כפי שהבחינו כבר פרשנים מימי הביניים, הוא סיפור מוזר, אבל הוא נורא דומה כשחושבים על זה לרגע, למכת בחורות, נכון? יש פה השם שבא ומבקש להשחית, והדרך לעצור את המשחית זה באמצעות הדם, והדם הזה גם קשור לברית מילה. עכשיו אנחנו יודעים שגם במכת בחורות, השם יוצא לנגוף בכל ארץ מצרים, עוצרים אותו אמנם באמצעות דם הפסח, אבל תנאי הכרחי להשתתפות בפסח זה ברית מילה. עכשיו אם ננסה להירוז את הדברים האלה ביחד, אז מה שבעצם קורה פה זה שמיד אחרי שהשם אומר למשה להגיד לפרעו, ואומר אליך שלח את בני ויעבדני ותמען לשלחו, הנה אנוכי הורגת בנך בחורך, משה נידון במשהו שהוא מרוח מכת בחורות. אני אקרא הצעה מאוד מאוד מעניינת של של הראב"ד בספר האמונה הרמה. למה בא עליו סיפור חתן דמים? אומר הראב"ד, והיה סיבת זה, מאמר השם יתברך לו, כה אמר אדוני בני בחורי ישראל, ואומר אליך שלח את עמי ויעבדני ותמען לשלחו. והנה, והייתה זאת התוכחה, כלומר התוכחה לפרעו, כאילו בא שיתוף לנביא גם כן. אתה אומר בעצם השם, את לא יכול להיות שתלך להוכיח את פרעו ולומר לו, אם השם אומר לשלח את בני ישראל ואתה לא משלח, תחטוף מכה בבנך בחורך, כשיש שני אנשים בסיפור שממענים לשלח את בני ישראל, והשם אומר להם פעם אחר פעם, פרעו וגם משה. ואז הייתה זאת התוכחה כאילו בשיתוף לנביא גם כן להתמהמהו ללכת, והתנצלותו, התנצלות אחר התנצלות. ושב עליו דבר מה מן התוכחה בבחור בניו. כלומר משה חווה מכת בחורות בזעיר אנפין, כי משה כאן הוא פרעו בזעיר אנפין. כלומר, השם רוצה לשלח את בני ישראל, ויש לו שני מכשולים עקשניים. פרעו, המכשול העקשן הגדול, וכולם רגילים לראות את זה, אבל יש גם מכשול אחר, שפעם אחר פעם, אולי שבע פעמים מסרב, שאפו של השם חורה בו בשלב מסוים, וזה משה. וכנראה שהסירובים מגיעים עד מקום כל כך קיצוני, שלא רק חרון אף השם יש פה, אלא גם רושם של חרון אף השם במציאות, כאשר בעצם הקדוש ברוך הוא אומר, זה כבר מוגזם, אם אתה ממשיך להתעכב, עוצר עם האישה והילדים בדרך במקום לינה, ולא רץ להושיע את בני ישראל, זה משהו שכבר אי אפשר לסבול אותו, והדרך היחידה של משה להינצל, היא ברית מילה, ואז חזרה אל אפיק השליחות. אם כך נסכם את השיעור הזה ונאמר, שהחוויה של מעבר מלא נביא לנביא שהוא גם שליח, היא חוויה קשה מאוד. כל כך קשה שמשה בקושי מצליח לעמוד בה. הוא מפקפק פקפוק אחר פקפוק, הוא מסרב סירוב אחר סירוב, ולא רק מביא את עצמו למצב שבו אף השם חורה בו, אלא למצב שבו הוא כבר נמשל כמעט כפרעו, נמצא כמעט בסכנת מוות, ובסופו של דבר הדרך שלו להינצל מסכנת המוות, היא אותה דרך שתהיה לבני ישראל להינצל במכת בחורות, ברית מילה ודם. בשיעור הבא אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הצעדים הראשונים של משה, ונראה שגם היישום של השליחות כנביא שליח הוא דבר קשה מאוד, ולא רק עצם ההפיכה התודעתית מסתם אדם לנביא ושליח.